אנחנו הגענו לעמוד נון דלד, בהוצאה הרגילה, פרק ז'. טוב, שלום לכולם, אנחנו התחלנו את פרק ז' וראינו שחלקי הזריזות שבהם עוסק הפרק הזה, שני חלקים למידת הזריזות. א', קודם התחלת המעשה, שבזה עסקנו גם בפרק הקודם וגם בתחילת הפרק הזה, והחלק השני, אחר התחלת המעשה, שזאת הנקודה שאליה הגענו, בעמוד נון דלד, החזריזות אחר התחלת המעשה. אז אנחנו הזכרנו בפרק הקודם, פרק ו', בהגדרת מידת הזריזות, שמידת הזריזות היא הקדמה והשלמה, כמו שומע הרמח"ל בתחילת פרק ו', ועניינו של הזריזות מבואר שהוא ההקדמה למצוות ולהשלמת עניינם. אם כן, שתי מילים שמגדירות את מידת הזריזות, הקדמה והשלמה. כשאדם זריז למשהו, אז הוא רוצה להקדים את הפעולה, הוא רוצה להקדים שהדבר יקרה, ואחרי שהוא התחיל כבר, אז הוא רוצה להשלים, לא לעשות באופן חלקי, באופן מסוים, אלא לעשות אותו באופן מוחלט, להשלים את הדבר. וכל זה מגלה בעצם את השייכות הפנימית של הדבר, של האדם אל הדבר, מתוך הבנה שכלית, הבנת הערך, החשיבות וכולי, כל זה דיברנו באריכות. אז חלקי הזריזות בפרק ז' הם שניים, לפני התחלת המעשה כדי להקדים, קודם התחלת המעשה, ואחרי כן, אחר התחלת המעשה, שזה מביא לידי ביטוי את ההשלמה של הדברים. אז אנחנו עכשיו, אם כן, הגענו לחלק השני של מידת הזריזות, שהוא ההשלמה. החזריזות אחר התחלת המעשה הוא שכיוון שאחז במצווה והזדרז במצווה, הוא לא רוצה לעשות את המצווה חמץ, הוא לא מחמיץ את המצווה, כמו שדיברנו. אז כיוון שאחז במצווה, ימהר להשלים אותה, ולא להקל מעליו כמי שמתאווה להשליך מעליו מסעו, אלא מאירתו פן לא יזכה לגמור אותה, ועל זה הרבו להזהיר זיכרונם לברכה, ואמרו, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו, חס ושלום, תכף נסביר, ואמרו, אין המצווה נקראת, אלא על שם גומרה. זאת אומרת, קודם כל, כדי לבחון האם האדם זריז, אז הוא יכול לבחון את עצמו בשניים. א', האם הוא מקדים את הפעולה, ב', האם הוא משלים את הפעולה. כלומר, ככל שאדם יותר זריז, כלומר מזדהה, כלומר מבין את הערך של הדבר, ואם אלה מתחבר אליו, אז הוא רוצה לעשות אותו בזריזות, בין בהקדמתו, בין בהשלמתו. ולכן, אם אדם התחיל במצווה ולא רוצה לגמור אותה, הוא משהה את הסיום, או שהוא מוותר על הסיום, הוא משלים רק חלק, לא משלים את הכל, אז הוא בעצם לא משלים. אז אם הוא רוצה, כן, אז אם הוא לא מזדרז, הוא לא ממהר להשלים את המצווה, או הוא רוצה להקל עליו את ההשלמה, שזה מראה שבעצם הוא לא באמת מתחבר לדבר, אז זה מראה שיש לו בעיה במידת הזריזות. אז יכול להיות שאדם מקדים דבר, אבל הוא לא משלים אותו. אז אם הוא לא משלים, זה מראה שכנראה גם ההקדמה הייתה הקדמה מאוד חלקית. ויש כאן הערה שכדאי להעיר אותה, שמה שחז"ל אמרו, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו. זה נשמע קצת חמור. אז מי שזוכר, דיברנו באחד השיעורים הקודמים, מעין הדבר הזה, שחז"ל אמרו שאדם שנודר נדר ולא מקיימו, הנודר נדר ולא מקיימו, מתה אשתו ומתים בניו כשהם קטנים. אז באותו שיעור הזכרנו את הדברים של הרב קוק בעניה. אז זאת אומרת, צריך כל אדם מעכב את השלמת הנדר, לא מקיים את נדרו. כמידת העונש, מידת החטא, חס ושלום קובר בניו ואשתו, איך אפשר להבין את זה? אלא הרב הוא מסביר שהנדר הוא התעוררות הלב. כשאדם נודר נדר, אף על פי שבאופן כללי צריך להיזהר מלנדור נדרים, כפי שגם הזכרנו, אבל הצד החיובי שבנדר הוא שכשאדם נודר, זה בעצם מעורר אצלו את ההתעוררות הרגשית, את ההתעוררות הליבית. זאת אומרת, הנדר הוא תוצאה של התעוררות הלב והרגש. הוא נותן מקום של כבוד ללב והרגש, שגם הם חלקים חשובים מאוד בנפש. לא רק השכל, כמנהל הוא החלק הבלעדי באדם. צריך לתת מקום גם לרגש, גם ללב. אז הנדר הוא ביטוי להתעוררות הרגש, להתעוררות החיובית, אם זה נדר מצווה. אותו דבר כאן, מידת הזריזות. אמנם היא נובעת מתוך הבנה שכלית, אבל ודאי שהיא גם, אם אפשר לומר, מחלחלת בנפש, ויוצרת התלהבות רגשית. אז מידת הזריזות היא אולי פעולה זריזה, שהיא תוצאה של התלהבות הרגש, שהיא תוצאה של הבנת השכל. אז אם נגיד את המשפט הזה הפוך, הבנת השכל עוררה התלהבות הרגש, עוררה פעולת הגוף. זה הסדר. אז אם אשתו של אדם ובניו של אדם, כמו שהרב שם מסביר בעיניה, הם בעצם מבטאים את הממד הרגשי, כי הרי אחד ממרכזי הכובד אצל הילדים זה הרגש, כי השכל הוא לא מספיק, הוא הכוח המנהל את החיים שלהם כילדים. ואישה, ודאי שיש לה יכולות שכליות, היא צריכה לממש אותן וכו', אבל אחד מרכזי הכובד אצלה זה הרגש והדמיון וכו'. אז מה הגמרא רוצה לומר שכשאדם נודר נדר ולא מקיימו, אז הוא חד ושלום גורם למיטתו של אשתו ומיטתם של בניו שהם קטנים. זאת אומרת שאם אתה לא נותן מקום לממד הרגשי, על ידי זה שאתה לא מקיים את הנדר, כלומר אתה מזלזל בהתערות הרגשית שלך, אז בעצם אתה לא צריך אישה ובנים חד ושלום. אז כביכול, עקרת מחייך את הרגשות שלך. אז זה לא כפשוטו שמתים, מתה אשתו חד ושלום ומתים בניו. אלא זה בא לומר שאימתת את הרגש, אימתת את כוח הרגש, כי כוח הנדר, ממד הנדר זה התערות הרגש. ברגע שאתה לא מכבד את הנדר, לא מקיים אותו, אתה בעצם לא מתייחס בכבוד אל הרגש, אז כאילו, כאן המילה כאילו נכונה, כאילו חד ושלום הרגת את אשתך ואת בניך. אותו דבר פה. היא מידת הזריזות. היא לא רק הבנה שכלית, אלא גם התערות רגשית. ברגע שאדם או לא מקדים, כלומר לא זריז, או מקדים אבל לא משלים, כלומר לא זריז, אז ממילא חס ושלום, כאילו, כאן המילה כאילו נכונה, קובר אשתו ובניו, לא נתן מקום להתעוררות הרגשית. זה אולי מה שחזר רצו כאן לומר. אני חוזר שוב, על זה הרבו להזיר זכרון לברכה ואמרו כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה. כלומר לא נותן לה רגש להגיע אל הגוף, אל החיים, אל המציאות, לא מסיים את הפעולה. קובר אשתו ובניו, וכן אמרו אינה מצווה נקראת אלא על שם גומרה, כי בעצם הגימור וההשלמה זה חושף את השייכות האמיתית של האדם אל המצווה, ומילא שהוא באמת זריז. אבל אם הוא לא מקדים, או מקדים ולא משלים, אז יש כאן בעיה. ואמר שלמה המלך עליו השלום, חזית איש מאיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב, בל התייצב לפני חשוקים או חשוכים. זאת אומרת, אם אתה רואה איש מאיר, והמהר"ל מזכיר, הרמח"ל, סליחה, מזכיר כמה פעמים, שהמילה מהירות לפי הבנתו היא זריזות, לא בזיזות ולא עצבנות ולא לחץ או מתח, אלא זריזות כפי שהגדרנו את, 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 את המידה הזאת. אז אם אתה רואה איש מאיר במלאכתו, אדם זריז, לפני מלאכים התייצב. למה? כי כשמלך מצווה ציווי, הוא מצפה א', שהציווי יעשה במהירות, ב' הוא מצווה, ב' הוא מצפה שהציווי יעשה בשלמות. כשמלך אומר, א', הדבר צריך לעשות מיד, וב' הוא צריך לעשות כולו. לא להתעכב ולא חלקו. אז אם האדם הוא אדם מהיר, אדם זריז, ממילא ראוי להתייצב לפני מלאכים. אבל לא יכול להתייצב, בא להתייצב לפני חשוקים או חשוכים. חשוך, מלשון חסך. חסך זה או שאתה מעכב או שאתה לא משלים. וחכמים זכרון לברכה יחרסו לו השבח הזה, לשלמה המלך, על שמיער במלאכת בניין הבית, ולא נתעצל בה לאחר אותה. וכן דרשו על משה עליו השלום, על שמיער במלאכת המשכן. זאת אומרת, המהירות והזריזות היא צריכה לצאת לפועל בכל ממדי החיים, בעיקר בממדים הרוחניים של החיים, בעיקר בממדים בעלי המשמעות שבחיים. לכן גם שלמה לגבי בניין המקדש וגם משה רבנו במלאכת המשכן, לא לחינם הרמח"ל מזכיר דווקא את הדוגמאות האלה, כי מידת הזריזות צריכה להיות מכוונת לדברים הנכונים, לדברים בעלי הערך והמשמעות, ודאי הדברים הרוחניים הכלל ישראליים, כמו בניין המקדש והמשכן. וכן תמצא באופן כללי, לא רק בניינים רוחניים ולא רק בניינים כלליים, כמו משכן ומקדש, וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. כי צדיק, כל מעשיו הם לשם שמיים. הזכרנו פעם באחד השיעורים שיש מחלוקת אדירה, גדולה, עקרונית, בין הראשונים והאחרונים, האם נכון לחלק את סך הפעולות האנושיות לשלושה סוגים או לשניים. יש אמרו שיש שלושה סוגים של פעולות בחייו של אדם. פעולות מסוג אחד, פעולות מצווה. כלומר, פעולות שהקדוש ברוך הוא אמר שצריך לעשות אותן. נקרא לזה שולחן ערוך, מצוות עשה. פעולות מסוג שני, פעולות איסור. פעולות שאדם צריך להימנע מהם, לא לעשות אותן. כלומר, שולחן ערוך, לא תעשה. ויש פעולות, נקרא להן אמצעיות, שחלק מהראשונים קראו להן פעולות הרשות. אז יש פעולות מצווה, הקדוש ברוך הוא אומר, עשה, פעולות האיסור, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תעשה, ופעולות הרשות, פרווה. רשות, הרשות נתונה בידך. אבל יש מהראשונים שאמרו, לא, יש סך הכל שתי סוגי פעולות. יש פעולות מצווה ויש פעולות איסור. מדוע? כי גם פעולות הרשות, אם הן מצוותות אותך, מחברות אותך לריבונו של עולם, אז למרות שזה לא כתוב בשכון ערוך, זה בחינת מצווה. ואם הפעולות האלה מרחיקות אותך, מפרידות אותך, מנתקות אותך מריבונו של עולם, אז למרות שלא כתוב בשכון ערוך כאיסור, זה פעולות איסור. והרב חרל"פ מעריך בסוגיה הזאת, והוא אומר שבאמת בראשית הבריאה לפני חטאו של אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא חילק את הפעולות האנושיות לשתיים. לעובדה עשה, לשומרה לא תעשה. איפה פעולות הרשות? הוא קורא לזה פעולות ההיתר. לא היו פעולות היתר. כשאדם חטא, אז הוריד את העולם ממדרגתו, ואז קיבלנו פעולות היתר, ואז את ההיתר הזה יכול לכוון למצווה, יכול לכוון לאיסור. אז יוצא לפי זה, שבאמת הייתי אומר, התפיסה הרוחנית היותר מעמיקה, בעצם אומרת שהמילה מצווה, כמו שהמהר"ל מעריך בזה, היא לא רק שולחן ערוך. כלומר, מצווה זה לא רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות ומה שהקדוש ברוך הוא אומר לא לעשות. מצווה ועבירה. אלא מצווה מלשון צוות, צוותא, חיבור, כמו שאמרנו מקודם. ולכן כל פעולות החיים של האדם הן בעצם מצוות. יש מצוות שאפשר למצוא את ההופעה הפרטית שלהם בשולחן ערוך, ויש מצוות, שזה בעצם כל החיים של האדם. ולכן כשהרמח"ל כאן אומר שאדם צריך להיות זריז, הוא מתחיל בהתחלה בענייני המצוות הכלל ישראליות. מקדש ומשכן, מקדש שלמה ומשכן משה. מיד עובר הרמח"ל, רגע, צריך להיות זריז לא רק בעניינים שקשורים לרוחניות, להלכה וכו', אלא בכל העניינים, בכל המעשים. לכן מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. ומה הדוגמאות שהוא מזכיר כאן? דוגמאות מעשיות, חומריות, להביא מים, להכין עוגה, להכניס את האורחים, לדאוג לצרכים החומריים שלהם. זה גם רוחני. זה מזכיר קצת גם מה שהמהר"ל אומר במקום אחר, על הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. שואל המהר"ל, למה הסיומת בפסוק הזה נצרכת? לכאורה, שלושת המילים, ואהבת לרעך כמוך, אלו מילים מספיק חשובות, כדי להיות פסוק שלם. למה צריך להגיד אני השם? חוץ מזה, ואהבת לך כמוך, זאת מצווה חברתית בין אדם לחברו. אני השם, זה ממד אלוהי. מה קשור אני השם לאהבת לך כמוך? אומר המהר"ל, לפי דרכו, שהמקור הרוחני האלוהי באמת, האמיתי, למצוות ואהבת לך כמוך, המקור לעניינים שבין אדם לחברו, זה בין אדם למקום. אני השם נמצא בחברך. ואהבת לרעך כמוך, למה? כי אני השם נמצא בך ונמצא בחברך וצלם אלוהים שבך ושבחברך זה אותו צלם אלוהים. אז אני השם זה הנימוק לאהבת לרעך כמוך. איך אדם יכול לאהוב את רעו כמוהו? הרי אדם קרוב אצל עצמו. כל אדם יש לו את הנטיות האישיות, האגוצנטריות, האגואיסטיות, שהוא בסופו של דבר קרוב אצל עצמו, קרוב אל עצמו, לכן פסול להעיד על עצמו עדות. אז איך אפשר להגיד כמוך? ויש מראשונים שאמרו כמוך ממש. אומר המהר"ל, מצד הנשמה, מצד צלם אלוהים שבאדם, ודאי שצלם אלוהים שבך ושבחבר שלך, זה אותו צלם אלוהים, זה כמוך ממש. אז מצד צלם אלוהים, כמוך. מצד האישיות המופיעה בעולם הזה, ודאי שאדם קרוב אצל עצמו, וחייך קודם לחיי חברך, זה ברור. אבל מצד המהות האלוהית, שורש החיים שלך, פה ודאי שאתה והחבר, זה אותו צלם אלוהים, כמוך ממש. לכן המילים אני השם לא מיותרות בפסוק. פוך, המילים אני השם הם המילים הכי חשובות בפסוק. אלה המילים שמסבירות מדוע ואהבת לרעך כמוך. ולכן בכל בן אדם לחברו יש בן אדם למקום. בכל עניין חומרי יש תוכן רוחני. לכן כשהרמח"ל כאן מדבר על מידת הזריזות שצריכה להופיע בחיים האנושיים, אז הוא מתחיל בדוגמאות הרוחניות הכלל ישראליות, מקדש ממשכן, אבל עובר מיד לפעולות חומריות, מעשיות, שגרתיות, יומיומיות, טריוויאליות, שקיימות בחייו של כל אדם. ולכן אברהם אבינו, נכון ששלמה המלך ומשה רבנו, הם היו זריזים במעשי המקדש והמשכן. זה נכון. אבל אברהם אבינו ורבקה וכו', הם היו זריזים לא רק בעניינים רוחניים, כלל ישראלים, הם היו זריזים בעניינים חומריים. ממש. העניינים הכי פשוטים, הכי שגרתיים של החיים. כל זה ללמדנו שמידת הזריזות שהיא מגלה את השייכות הפנימית אל הדבר, היא צריכה להיות בכל דבר בחיים, בתנאי כמובן שיש בו ממד אלוהי סמוי, גם אם הוא לא נפסק להלכה בשכונה. אפילו העניינים החומרים הפשוטים המעשיים של החיים. בואו נקרא את זה. וכן תמצא כל מעשיהם, כאן הדגש על כל מעשיהם, לא רק מלאכת המשכן ומלאכת המקדש של משה רבנו ושלמה המלכנו, לכל מעשיהם, בכל דרכי חדיהו. וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים ששייכים אל הצדק, והצדק זה הצדק האלוהי שתמון בכל פעולה, גם אם היא חומרית מעשית, כמובן בתנאי שאדם שייך למדרגה הזאת, והוא מגלה את זה וחושף את זה. וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים, תמיד במהירות. אז אברהם כתיב בו, וימהר אברהם אוהל אל שרה, ויאמר מהרי. אז אברהם ממהר ושרה ממהרת. ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. רבקה ותמהר ותאר כדה אל השוקת. וכן אמרו במדרש ותמהר האישה. ותרוץ ותגד לאישה. לגבי מנוח ואשתו, לגבי שמשון. חז"ל אמרו מכאן, מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות. לא בבזיזות, לא בעצבנות. לא בלחץ, לא במתח, בזריזות. זריזות מתוך שייכות פנימית שמזהה את התוך האלוהי הקיים בפעולה שהם עושים. בין אם הפעולה הזאת היא פעולת מצווה, בין אם הפעולה הזאת היא פעולת חומר, פעולה חומרית רגילה, כי הם ידעו לחשוף את התוכן הרוחני שבתוך הפעולה. ולכן מלמד שכל מעשיהם שצדיקים במהירות, אשר לא ייתנו הפסק זמן לא אל התחלת המצווה, לכן יקדימו אותה, ולא אל השלמת ה... סיכום, הנה עכשיו הרמח"ל מחבר אותנו לפרק הקודם להגדרת מידת הזריזות ככוח האש אל מול מידת העצלות שהיא כוח האפר, כמו שראינו שמידת האש היא התוכן הרוחני ומידת האפר היא התוכן או הממד החומרי. אומר הרמח"ל, ותראה שהאדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו יזדרז בגוף ויתלהט בנפש וכו', אז האדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו, אלא, הנה המשפט שהזכרנו גם באותו שיעור בפרק ו, אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המאירה. האפר הוא לא מהיר, האפר הוא לא אקטיבי, האפר הוא פסיבי, האפר הוא סטטי, האפר הוא הממד הנפשי למידת העצלות שבנפש. ולעומת זאת האש, היא מהירה, היא בתנועה, היא מלמטה למעלה. דיברנו על זה ברכות באותו שיעור. ולכן היא מבטאת את מידת הזריזות, את המידה האלוהית, שהאלוהי הוא אינסופי. אז האלוהי לעולם לא מתעייף. האלוהי תמיד מתקדם. האלוהי הוא מתפתח. כל הזמן משתדרג. אינסוף. החומרי הוא סופי. אז החומרי הוא אפר, הוא פסיבי וסטטי. תקוע. אבל הרוחני הוא אש, הוא אינסוף. אז הוא כל הזמן מתפתח ומשתדרג. אז האדם הזריז הוא האדם המהיר, הוא אש. ולכן חז"ל אמרו שתלמידי חכמים הם בחינת אש. ולכן אמרו שהתורה היא בחינת אש. ואמרו שאחת מההנהגות היסודיות של הקדוש ברוך הוא היא הנהגת אש. לא אש שורפת. אש מהירה ומחממת. אש מהירה באלף ומחממת, כי היא מהירה בהי. אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המהירה, כי לא ינוח ולא ישקוט, עד אם קילה הדבר להשלימו. אז אם כן, אנחנו צריכים להשלים את הדבר, ומתוך שאנחנו משלימים את הדבר, אז מתגלה שאנחנו זריזים, מתגלה את השייכות, ואז מתגלה תכונת האש האלוהית האינסופית שבתוכנו. כלומר, עד לכאן, הרמח"ל תיאר את המצב האופטימלי. המצב האופטימלי מצד ההקדמה, והמצב האופטימלי מצד ההשלמה. ומה קורה אם לא? מה קורה אם אדם לא זריז? הוא לא זריז להקדים, והוא לא זריז להשלים. על כך הרמח"ל מדבר בהמשך. ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה שמתחילה עכשיו.